כתובות, דף קוף ח', מתחילים בעזרת השם, דף קוף ז', עמוד ב', במשנה למטה. צבי בולט בריצתו המהירה והזריזה, כמו שמורה לנו יהודה בן תימה במסכת אבות פרק ה', ללמוד מהמרוץ המהיר והקל של הצבי, לרוץ בשביל לעשות מצוות ולקיים את רצון אבינו שבשמיים. אומר התוספות יום טוב על המשנה שלנו, שאחרי שמצאנו שהתכונה של הצבי שהוא רץ במהירות כשבאים לצוד אותו ורודפים אחריו, אם אדם יניח מעותיו על קרן הצבי, הוא יפסיד אותם. וכשהמשנה שלנו רוצה לומר על אדם שהניח מעותיו והפסיד אותם, היא משתמשת בפתגם המפורסם, הניח מעותיו על קרן הצבי. כי צבי רץ מאוד מהר. ואם תניח את המעות על הקרן שלו, יהיה לך קשה להשיג את הצבי. מוסיף התוספות יום טוב, דבר שגם כתוב בשיטה המקובצת. שמעתי שטבע הצבי, מבארים שכנראה כוונתו לאייל, מה שמכונה היום, להפיל קרנותיו לזמן ידוע. ושמה הצבי עוד יפיל את הקרן שלו שעליו היו מונחות המאות, גם אם תצליח להשיג את הצבי, כבר לא תדע איפה הוא ישאיר את הקרן שלו. לכן זה מקום מאוד בטוח להפסיד את הכסף. המשנה שלנו שמשתמשת עם הדוגמה של אדם שהניח מעותיו על קרן הצבי והפסיד אותם, עוסקת באישה שבעלה נסע לחוץ לארץ והיא תובעת מזונות. אם היא הולכת לאדם מבקשת ממנו הלוואה, והוא נתן לה הלוואה ועם הכסף היא הלכה וקנתה מזונות, כשבעלה יחזור מחוץ לארץ, כותב רש"י, ודאי שהאישה, כשהמלווה ידרוש ממנה שתחזיר לו את הכסף, היא תלך לתבוע את בעלה שמחויב במזונותיה, ובעלה יהיה חייב לתת לה את הפיראון, וכך היא תוכל לשלם לאותו מלווה, כך שהוא לא יפסיד. אבל אם אלווה אדם כסף לאישה בלי שהיא תבקש ממנו, הלך ריחם עליה, נתן לה הלוואה. לאשתו של מי שהלך למדינת הים ועמד אותו אחד ופרנס את אשתו. רש"י מדגיש, כמו שאמרנו, היא לא ביקשה ממנו את ההלוואה. הוא מרצונו הטוב הלווה לה. חנן אומר, האדם הזה שהלווה את הכסף יש לו לב זהב, כל הכבוד. הוא עשה צדקה, אבל הוא איבד את מעותיו. הבעל לא חייב לשלם לו. אם הוא היה רוצה שהבעל יהיה חייב לשלם לו, היה צריך שידאג שהאישה תלווה ממנו, ולא שהוא ייתן לה מרצונו, שהיא תבקש. ברגע שהיא חייבת לו בגלל שהוא נתן לה למזונותיה, כשהיא באה לדרוש מבעלה, כשהוא יחזור את מה שהוא חייב לה, במזונותיה, הוא יצטרך לשלם לה, ואז היא תשלם למלווה. אבל כאן מדובר שהמלווה נתן מרצונו בלי שביקשו ממנו. לכן אומר חנן, כמו שרבי יוחנן בן זכאי בהמשך גם מחזק את הדברים, שזה נחשב אדם מניח מעותיו על קרן הצבי. אבל נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו שהבעל כן צריך להחזיר למלווה את מה שהוא נתן לאשתו. אבל איך נדע כמה הוא נתן? אז המפרנס, המלווה, יישבע כמה הוצאות הוא הוציא ויטול מהבעל. אמר רבי דוסא בן ארקינס, כמו דבריהם של בני כהנים גדולים, אבל אמר רבי יוחנן בן זכאי, יפה אמר חנן, שאותו מפרנס הפסיד את כספו, הניח מאותיו על קרן הצבי. מביאה הגמרא משנת נן הטעם, למדנו משנה במסכת הבאה, שבאה אחרי מסכת כתובות, מסכת נדרים. המשנה שם אומרת כך, המודר הנאה מחברו. אדם שיש נדר, שהוא נדר או שחברו נדר, שאסור לו לתת הנאה לחברו. בכל זאת, שוקל לו את שקלו. זה שאסור לחברו ליהנות ממנו, יכול לתרום בשביל חברו מחצית השקל שנותנים פעם בשנה. בזמן שבית מקדש קיים, שמהמחצית השקל שכל אחד מעם ישראל מחויב לתת, היו אחר כך קונים את הקורבנות ציבור בבית המקדש, כשאדם תורם מחצית השקל השני, זה לא נחשב שהוא נתן הנאה לשני, כי הרי אסור לו לתת הנאה לשני. וכאן, לתת מחצית השקל מותר לו. ותכף הגמרא תבאר למה. וכן, פורע את חובו. הוא יכול לשלם לו חוב, שהוא חייב לאחרים. וכן, אם הוא מוצא אבידה של חברו, מחזיר לו אבידתו. זה לא נקרא שהוא נותן לו הנאה. ובמקום שהמנהג הוא שנוטלין שכר על תורח השבת אבידה, אז כשהוא מחזיר לו את האבידה, הוא ישלם לו, כי אם הוא לא ישלם לו בעצם, הוא כן נהנה, שהוא פטור מלשלם, הוא ישלם, אבל טיפול להנאה להקדש, כדי שחברו לא ייהנה ממנו. מבאר את הגמרא בישלמה, מה שהוא שוקל לא את שקלו, למה זה לא נחשב שהוא נותן לו הנאה? כי מצווה כאביד, כי גם אם הוא לא ייתן לו את המחצית השקל, יהיה לו חלק בקורבנות. דתנן, משנה במסכת שקלים, או דתניה, לפי גרסה אחרת, שזה ברייתא. כשכולם היו מביאים את המחצית השקל, והיו מביאים את זה לבית המקדש, ומכניסים את זה בתוך הלשכה המיועדת לזה, יש מצווה להיכנס עם שלוש קופות, שכל קופה היא בגודל שלוש סעים, מידת נפח, ומכניסים לתוך אותם קופות מהכסף שהיה בלשכה, וזה נקרא תרומת הלשכה. מתי שהיו תורמים את הלשכה, היו תורמים גם על הכסף האבוד, מי ששלח את המחצית השקל והכסף נאבד בדרך, גם בשבילו תרמו, וזיקו בשבילו לקנות קורבנות גם בשבילו. ועל הגבוי, מי שכבר נתן את הכסף לגבי של מחצית השקל, אבל זה עדיין לא הגיע ללשכה בבית המקדש. ועל העתיד להיגבות, גם על מי שעדיין לא נתן מחצית השקל וצריך לגבות ממנו, וגם אם בסוף הוא לא ייתן, מזכים לכל אחד מישראל שיהיה לו חלק בקורבנות. מי שלא נתן מחצית השקל הפסיד מצווה, אבל יהיה לו חלק בקורבנות. אם כן נמצא שכשאחד נותן לשני מחצית השקל, גם אם אולי היה נותן לשני, השני היה לו חלק בכל הקורבנות. אלא מה? השני היה מפסיד מצווה. אז לא נחשב שהוא נתן הנאה ממונית לשני. זה שהוא מזכה את השני במצווה, זה לא נחשב שהוא נתן לו הנאה כזאת שאסור למודר הנאה. ולכן מותר לו לתרום בשבילו מחצית השקל. וכן מובן למה מחזיר לו אבידתו. נמי מותר, כי הוא לא עושה את זה בשביל לתת הנאה לשני, אלא מצווה כאביד, הוא עושה מצווה שמחזיר לו את האבידה, שהוא מחויב בזה. אלא, איך ייתכן שהוא פורע לו את חובו? איך מותר לו לעשות דבר כזה? כמשטר שאלי, הרי הוא חוסך לו, כשהוא משלם בשבילו חוב שהוא חייב למלווה, הוא בעצם נתן לו הנאה, שהוא חוסך ממנו שהוא לא יצטרך לשלם. זה נחשב כאילו נתן לו כסף, אז זה בוודאי הנאה. למה מותר למודר הנאה לתת לשני, לשלם בשביל השני את החוב? מביאה הגמרא על זה שני תירוצים, שתי דעות. תירוץ ראשון, אמר רב הושעיה, המשנה שמתירה למודר הנאה לשלם חובו של זה שאסור לו ליהנות ממנו, המני כמו מי נשנתה כמו חנן היא במשנה שלנו דאמר, אדם שמפרנס את אשתו של חברו שלא מדעתו של הבעל, של חברו, איבד את מעותיו, נתן את מעותיו על קרן הצבי והבעל לא צריך לשלם לו. אותו דבר אדם שפרה את חובו של חברו על דעת עצמו, והוא שילם על מנת שהוא אחר כך יבקש את הכסף מהלווה, הלווה לא צריך לשלם לו. ולכן אם אדם פורע חובו של חברו בלי שחברו ביקש ממנו, על מנת שהוא מוכל לחברו, בעצם הוא לא נתן לחברו כלום, כי גם אם הוא ירצה לבקש מחברו, חברו לא יצטרך לשלם לו. לכן זה לא נחשב שהוא נתן לו הנאה. ורבה אמר, תירוץ שני, אפילו תימה, אפילו אם תרצה לומר שהמשנה במסכת נדרים, שהתירה למודר הנאה לשלם חוב של זה שאסור לו ליהנות ממנו, גם אם תאמר שזה כמו דעת רבנן שחולקים על חנן, וסוברים שמי ששילם מזונות לאשתו של זה שנסע למדינת הים, ההוא כשהוא חוזר צריך לשלם לו. ואם כן, לפי דעת חכמים, אדם שפורע לחברו, על מנת שהחברו לא יצטרך לשלם לו, הוא כן נותן לו בעצם מתנה, כי הרי אם הוא היה מבקש מחברו, חברו היה צריך להחזיר לו, לשלם לו. בכל זאת זה מותר, למה? אחא במאי עסקינן, כאן מדובר, שאותו לווה, שהוא מודר הנאה, לא בלחץ לשלם את החוב, כי הוא לווה על מנת שלא לפרוע, לא נתנו זמן פיראון, הוא יכול לפרוע את החוב מתי שהוא רוצה. המלווה לא יכול להכריח אותו אף פעם לשלם. נמצא שזה ששילם בשבילו את החוב לא נתן לו שום דבר, כי גם בלי שהוא היה משלם לו את החוב, אף אחד לא יכול לדרוש ממנו לשלם. מבאר את הגמרא בשלמה מובן למה רבה לא אמר כרב הושעיה, שמבאר שהמשנה הולכת רק כמו דעת חנן, כי הוא רוצה להעמיד את המשנה כמו הרבים וגם כמו כל הדעות, דמוקים לה אפילו כרבנן. אלא למה רב הושעיה שמעמיד את המשנה כמו חנן, מה הייתה מה לא אמר כרבה, שמדובר פה בלווה שלווה על מנת שהוא לא יצטרך לפרוע, זאת אומרת אי אפשר לעמוד עליו מתי הוא ישלם. אמר לך רב הושעיה, כי גם אם בן אדם לא קיבל זמן מתי להחזיר את החוב, ואז אמנם נעידה הנאה לטלי, הוא לא נתן לו הנאה של ממון, כי בעצם הוא לא מחויב לפרוע את החוב, הוא יכול לדחות את זה ולדחות, אז אם כן זה לא נחשב שהוא נתן לו ממון, אבל כיסופה מלטלי, וכי אם הוא לא יפרע את החוב, לא יהיה לו בושה מהמלווה. לכן אומר רב הושעיה, לפי דעת חכמים, גם כשהוא לווה על מנת שלא לפרוע, חברו שפרה בשבילו את החוב, מנע ממנו את הבושה מהמלווה, זה נחשב שהוא עשה בשבילו הנאה, וזה אסור במודר הנאה. אבל לפי חנן, שחברו ששילם בשבילו, אין לחברו שום תביעה עליו, זה לא שצריך לשלם לו, רק הוא לא, אין זמן מתי, הוא יכול לשלם מתי שרוצה, הוא פשוט לא יכול לתבוע ממנו שום דבר. אז אין לו הנאה במה שחברו מוכל לו, בין אם זה חוב שהוא צריך לפרוע, ובין אם זה חוב שהוא לווה מנת שלא לפרוע. ואם כן, מובן למה מותר לו לפרוע את חובו של חברו. והגמרא לישנה אחרינה, ככה גורס הבח, התמנה מעית להנאה, בעצם יש כאן כן הנאה כשהוא פורע את חובו, אפילו של אחד כזה שלווה על מנת שלא לפרוע, עית להנאה, בהו הנאה דמחשיף מיני, זה נחשב ממש הנאה, בזה שהוא היה מתבייש ממנו אם היה לו חוב, וכעת אין לו את הבושה הזאת כי ההוא שילם לו את החוב. בזה סיימנו את שני הדברים שאמר חנן, שהוא היה אחד משני דייני גזרות שהיו בירושלים, שהיו חשובים בעיני התנה של המשנה. וכעת אנחנו עוברים לשבעה דברים שאמר הדיין השני שנקרא אדמון. אדמון אומר שבעה דברים. הדין הראשון לגבי מי שמת וישאיר ירושה והניח בנים ובנות. ומהתורה הבנים יורשים. ואם אין בנים, הבנות יורשות. בזמן שהנכסים מרובים, שאפשר גם לתת ירושה לבנים, ובנוסף גם לפרנס את הבנות, 12 חודש, אפשר להשתמש מירושה כדי פרנסת הבנים והבנות 12 חודש, הבנים יורשים את הנכסים, והבנות מקבלות מזונות מהנכסים, הן ניזונות. ובזמן שהנכסים מועטים ואין מספיק מזונות 12 חודש גם לבנים וגם לבנות, הבנות קודמות. הבנות ייזונו. והבנים יחזרו על הפתחים כדי לבקש את מזונותיהם אם אין להם אפשרות אחרת. אדמון אומר, מה, בשביל שאני זכר הפסדתי את מזונותיי? לפי דעתו, חולקים במזונות שווה בשווה. אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון. מבאר את הגמרא, מייקה אמר אדמון בשביל שאני זכר, הפסדתי. זאת אומרת שהיה אמור להיות שיהיה כוחו יפה יותר. במה יפה יותר כוחו של הבן? אז בהתחלה אמר רבאיה, אחיקה אמר אדמון, בשביל שאני זכר וחאוי לעסוק בתורה, בזה יפה כוחו מהבנות. וכי אם הוא אמור להיות יפה כוחו, יכול להיות שהפסדתי יותר מהם? אמר לי רבה, מה העניין של עסק? שהבן עוסק בתורה. מאן דעסיק בתורה הוא דיירית, וכי רק מי שעוסק בתורה יורש את הנכסים כשיש ירושה. מאן דלא עסיק בתורה, לא יירית מה? זה שהבן יורש זה רק בתנאי שהוא עוסק בתורה, בוודאי שאם הוא לא עוסק בתורה הוא גם מקבל ירושה, כי התורה אומרת שהבן יורש את אביו. אלא אמר רבה, הכיקה אמר אדמון. ומה יפה כוחו של בן יותר מהבת? בשביל שאני זכר ומהתורה הוא ראוי לירש בנכסים מרובים. הבנות לא מקבלות את הירושה, אלא רק מקבלות מזונות. מה, אם זכר שהוא ראוי יותר בירושה, הפסדתי בנכסים מועטים שהבנות ניזונות והזכרים, לא? עד הרבה, כוחם צריך להיות גדול יותר. דבר נוסף שאומר אדמון, הדבר השני, הטוען את חברו שהוא חייב לו כדי שמן. שזה גם קנקנים וגם שמן שבתוכם. וחברו הודה לו בקנקנים. אבל הוא לא מודה לו שהוא חייב לו שמן. אדמון אומר שיש כאן דין מה שנקרא מודה במקצת. אדם שטובעים ממנו למשל 100 זוז, והוא מודה שהוא חייב 50 זוז, חייב שבועה שהוא לא חייב יותר מ-50 זוז, והוא ישלם רק 50. אומר אדמון, גם במקרה שלנו, כשטבעו ממנו גם את הקדים וגם את השמן, והוא הודה בקדים וכפר בשמן, הועיל והודה במקצת הטענה, היא שווה. וחכמים אומרים, מה ההודעה שהוא הודה? אין הודעת מקצת ממין הטענה, כי בעצם היה כאן לפי דעתם שתי תביעות, טבע ממנו קנקנים וטבע ממנו שמן. על תביעה אחת הוא מודה לו בהכל, קנקנים באמת אני חייב לך, ובשמן הוא כופר הכל, הוא לא מודה בכלל שהוא חייב לו שמן, לכן הוא לא צריך להישבע מהתורה. אמר רבן גמליאל, אני בכל זאת מסכים עם דברי אדמון ולא עם דברי חכמים, אני כן סובר שזה נקרא מודה במקצת, רואה אני את דברי אדמון. המקרה של אדם שתובע מחברו קנקנים עם שמן, וחברו מודה בקנקנים, שהוא חייב, ובשמן הוא כופר, שאת השמן הוא לא חייב. לכאורה זה דומה לאדם שבא לחברו, ומבקש ממנו, דורש ממנו, אתה חייב לי חיטים ושעורים. והוא אומר, אני לא חייב לך חיטים, אני חייב לך רק שעורים. יש ויכוח בין רב נחמן בשם שמואל, לבין רבי חיה, בר אבא, האם הוא נחשב מודה במקצת או לא? לפי דעת רב נחמן בשם שמואל, הוא נחשב מודה במקצת, הוא חייב שבוע, כי הוא מודה בסעורים. וזה נחשב תביעה אחת, החיטים והסעורים נחשב תביעה אחת, הוא מודה במקצת, בסעורים הוא מודה, הוא חייב שבוע. לעומת זאת, רבי חיה בר אבא אומר, לא, זה שתי תביעות שונות, הוא טבע ממנו חיטים וטבע ממנו סעורים, על הסעורים הוא הודה, הוא הודה בהכל. על החיטים הוא לא הודה בכלל, אז הוא לא חייב שבועת, הוא הודה במקצת. מדייק את הגמרא מדברי המשנה, שכתוב שאם הוא תובע מחברו קנקנים עם שמן, והוא מודה לו רק בקנקנים, אומר אדמון, שהוא נחשב מודה במקצת, והוא חייב שבועה, ולפי דעת חכמים, זה לא נחשב מודה במקצת, והוא פטור משבועה מהתורה, שמע מינה לפי דעתם של רבנן, שאם אדם טענו, טוען לחברו, שהוא חייב לו חיטים וסעורים, וחברו מודה לו, הודה לו בסעורים, הוא גם יהיה פטור משבועה מהתורה, כי הוא לא נחשב מודה במקצת, ואם כן, למה תהווה דברי חכמים יהיו, תיובת דרב נחמן שאמר בשם שמואל, דאמר רב נחמן אמר שמואל, כשאדם טענו חיטים וסעורים לחברו, וחברו הודה לו רק באחד מהם, אז זה נחשב מודה במקצת והוא חייב שבועה. תרצה לומר שדבריו של רב נחמן בשם שמואל הם לא כמו דעת חכמים? אמר רב יהודה, אמר בשם רב. משנה שלנו מדובר שבכלל זה שמבקש מהשני את הקדי שמן בכלל לא מדבר איתו על הקנקנים. הוא לא ביקש ממנו את הקנקנים. בתואנו מידה. הוא אומר לו, אתה חייב לי מידה מסוימת של שמן. 10 לוג למשל. בכלל לא דיבר איתו על הקדים. וזה שהוא אומר לו, כן, את הקנקנים באמת אני חייב להחזיר לך, הוא לא מודה בכלל במה שהוא טבע אותו. טבעתי אותך על 10 לוג שמן. מה הקשר פה קנקנים שאתה מודה שאתה חייב לי? לכן הוא לא חייב שבועה במשנה לפי חכמים. אבל אם הוא היה טובה ממנו קנקנים עם שמן, והוא היה מודה לו בקנקנים, הוא כן היה חייב שבועה מהתורה, כדין מודה במקצת. שואלת הגמרא, יחי, אם מדובר פה שבכלל לא דבר איתו על קנקנים, מה הייתה מדע אדמון שסובר שהוא חייב שבועת מודה במקצת? הרי הוא לא הודה לו בכלל בכלום, כי הבן אדם לא טבע אותו על הקנקנים. אלא אמר רבה. רב נחמן בשם שמואל יבאר את דברי המשנה, שלא בכל המקרים אדמון וחכמים מתווכחים. ובמקרה הבא, אין ויכוח. דקו לאלמה, גם אדמון וגם חכמים מודים, איך דאמר לי התובע את הלשון הבאה. הוא לא מדבר על הקדים. הוא מדבר על השמן. אז למה בכל זאת הוא מזכיר את הקדים? כדי להגיד את הכמות. אבל הוא אומר לו מפורש, אתה לא חייב לי את הקדים עצמם, רק את השמן. ואיך הוא אומר לו את זה? מלוא 10 קדי שמן יש לי בבורך. אני לא מדבר איתך על הקדים בכלל, אני מדבר איתך על הכמות של מלוא 10 קדי שמן שיש לי בבור השמן שלך, שזה אתה חייב לי. אז אם הוא מודה לו בקנקנים, הוא לא מודה לו במקצת. כי ההוא תובע אותו רק בשמן. שמן קטעין לי, קנקנים לא קטעין לי, בכלל לא ביקשתי ממך קנקנים, לא דרשתי ממך קנקנים. מקרה נוסף שאין ויכוח, כשהוא אומר לו מפורש, שהוא דורש ממנו גם את הקנקנים וגם את השמן. שאז רב נחמן, בשם שמואל, סובר שאם הוא מודה לו רק בקנקנים, זה נקרא מודה במקצת. אז אומר רב נחמן בשם שמואל, בזה גם אדמון וגם חכמים מסכימים. אם הוא אומר לו, 10 קדי שמן מלאים יש לי אצלך, כיוון שאומר קדים מלאים, הוא תובע שמן וקנקנים קטעין לי, ואם הוא מודה לו בקנקנים, זה נחשב מודה במקצת לפי דעת רב נחמן בשם שמואל. אז מתי בכל זאת הוויכוח בין אדמון לבין חכמים? בלשון. כשהוא אומר לשון שיכולה להשתמע שהוא דורש את הקנקנים, ויכולה להשתמע שהוא לא דורש את הקנקנים. כי פליגי אחד אמר לי, 10 קדי שמן יש לי אצלך. הוא לא אומר לו קדי שמן מלאים. אדמון אומר, מכיוון שהוא לא אומר לו מלוא 10 קדי שמן, שזו הכוונה שהוא מתייחס למידה כמה שמן, אלא הוא מתייחס גם לכלי עצמו, לכן אומר אדמון, יש בלשון הזה גם לשון קנקנים, הוא תובע ממנו גם קנקנים וגם שמן, והוא הודה לו בקנקנים, אז הוא מודה במקצת, הוא חייב שבועה מהתורה. ורבנן חולקים, הם סברי, הוא אומר סתם, כדי שמן. אין בלשון הזה לשון קנקנים. הוא התכוון לומר, מלוא 10 קדים יש לי אצלך. הוא לא דיבר על הקנקנים. הוא תובע רק את השמן, וכשהוא מודה לו בקנקנים, הוא לא הודה לו במה שהוא טוען לו, הוא דיבר על משהו חדש, שבכלל לא טבעו ממנו, לכן לא חייב שבועה. שאלת הגמרא, אלא, טעמה למה חכמים פותרים? כי הם אומרים, דאין בלשון הזה של כדי שמן לשון קנקנים. אלא, רק את השמן הוא תובע ממנו. וכשהוא מודה, הוא מודה בקנקנים, הוא לא מודה במה שטבעו אותו בכלל. תדייק מזה. אם כן יש בלשון זה לשון קנקנים. אם הוא תובע מחברו קנקנים ושמן. הוא חייב שבועת מודה במקצת? אז קודם כל לפי רב נחמן בשם שמואל, כן. אבל הרי יש את הדעה של רבי חייא בר אבא שחולק על רב נחמן בשם שמואל. והוא סובר שאם אדם טוען שחברו חייב לו חיטים ושעורים, והוא מודה לו בשעורים, זה לא נחשב מודה במקצת. כי תמיד כשתובעים שני דברים, כל דבר הוא תביעה בפני עצמה. החיטים הם בפני עצמם והשעורים הם בפני עצמם. עודת בשעורים, עודת בכל התביעה של השעורים. חיטים אתה כופר, אתה כופר בכל התביעה של החיטים, אז אין כאן שבועה מהתורה. אז למה, מזה שהמשנה אומרת לשון כדי שמן, שמשמע שהוא תובע רק שמן, ולא את הקדים, כי אם הייתה רוצה המשנה לומר שהוא תובע גם את הקדים, היא הייתה צריכה לומר קדים מלאים שמן. אולי נאמר, תהווה תיובתא דרבי חייא בר אבא, מהמשנה שלנו אולי תהיה קושייה על רבי חייא בר אבא. ואמר רבי חייא בר אבא, טענו חיטים ושעורים, תובע אותו גם על החיטים וגם על השעורים. והנתבע הודה לו באחד מהם, רק בשעורים למשל. אז הוא פטור מהשבועה על החיטים, כי יש כאן שתי תביעות שונות. וקשה מדברי המשנה שאומרת לכאורה, שאם הוא תובע ממנו גם קדים וגם שמן, והוא מודה לו בקנקנים, בקדים, משמע בדברי המשנה, שהוא כן יהיה חייב שבועה. אמר רב שימי בר אשי, כדי לבאר את המשנה שלנו כמו דעת רבי חייא בר אבא, שבאמת, יכול להיות שהתנא במשנה שלנו מסכים עם רבי חייא בר אבא, שאם אדם טוען את חברו חיטים ושעורים, והוא מודה לו בשעורים למשל, הוא יהיה פטור משבועה. ומה שאתה מדייק מדברי המשנה, שלכאורה נראה שאם הוא היה תובע גם את הקנקנים וגם את השמן, והוא מודה לו בקנקנים, הוא כן היה חייב שבועה. כי שמן וקנקנים זה לא כמו חיטים ושעורים, אלא זה נעשה כמי שטענו רימון בקליפתו, שהקליפה זה חלק מהרימון. גם השמן והקנקנים, הקנקנים זה כמו חלק מהשמן. וזה לא כמו חיטים ושעורים, שזה שני דברים שונים. מתקיף לרבינה, מה אתה משווה בין חיטים ושעורים לבין קדים ושמן. רימון והקליפה שלו זה דבר אחד, כי בלא קליפתו לא מינתר, הוא לא ישמר. לכן הקליפה זה חלק מהרימון, הרימון צריך את הקליפה שלו. אבל שמן מינתר נשמר בלא הקנקנים, כי אפשר לשמור אותו בבור שמן. הקנקנים לא שומרים על השמן, אז זה לא חלק מהשמן. אלא מתרץ את הגמרא הסבר אחר, איך רבי חייא בר אבא יבאר את הוויכוח בין אדמון וחכמים במשנה שלנו. הכה, כשהתנא במשנה אומר הטוען את חברו כדי שמן, במה עסקינן, באיזה מקרה מדובר כאן? דאמר לי, התובע אומר לו, 10 כדי שמן יש לי אצלך. הוא מזכיר כדי שמן ואומר 10. והנתבע אמר לי, אותו אידך, קודם כל מה שאמרת שמן, שאני חייב לך, לא מסכים בכלל, לא היו דברים מעולם. ראשי תיבות לאדם, לא היו דברים מעולם. לא מסכים בכלל, וזה אני כופר. קנקנים שאתה אומר שאני חייב לך? נמי, רק 5 אני חייב לך, איתלך. 5 לאיתלך. אני מודה במקצת הקנקנים, וכופר הכל בשמן. ובזה הוויכוח, כשאני אומר כדי שמן, מה המשמעות? מה הייתה התביעה? אדמון אומר, יש בלשון הזה לשון קנקנים, אז אמנם שהוא כופר, שהוא לא חייב בכלל שמן, אז באמת זה לא נקרא מודה במקצת. כי הוא על הקנקנים, שזה תביעה אחת, מודה, ועל השמן, שזה תביעה אחרת, הוא כופר. אז על השמן, אני לא אומר שזה נקרא מודה במקצת. אבל הקנקנים, אומר אדמון, כשאמרתי כדי שמן, התכוונתי גם לתבוע את הקנקנים. וכשאתה אומר לי שאתה חייב לי רק 5 מתוך 10, אני תבעתי 10 ואתה מודה לי 5, אז זה נקרא מודה במקצת. כי הרי אדמון אומר, יש בלשון הזה לשון קנקנים. אז אם כן הוא חייב שבועה, שבועת מודה במקצת על הקנקנים. אומר אדמון, יש דבר שנקרא גלגול שבועה. אם אדם חייב שבועה מהתורה על דבר אחד, ויש ספק נוסף שהספק עצמו לא היה מחייב שבועה. אבל מתוך שהוא נשבע על מה שהוא חייב שבועה, מגלגלים עליו שישבע כבר גם על דבר, ספק נוסף שיש לנו, שכבר ישבע גם על זה, זה נקרא גלגול שבועה. ומיגו, מתוך דקה משתבע הקנקנים שעל זה הוא חייב מהתורה להישבע, משתבע נעמי השמן על ידי גלגול שבועה. רבנן סוברים, מה פתאום? כשהוא אומר כדי שמן, עשרה, כדי שמן יש לי אצלך, אין בלשון הזה לשון קנקנים, הוא בכלל לא טבע ממנו שהוא חייב לו קנקנים. הוא טבע ממנו את הכמות של עשרה כדי שמן, הוא טובע ממנו רק את השמן, ובשמן הוא כפר לגמרי, שהוא לא חייב. אז אם כן, מה שטענו שהוא חייב לו שמן, אז לא הודע לו בכלל. ומה שהודע לו שהוא חייב לו חמישה קנקנים, בכלל לא טענו, לא ביקשתי ממך את הקנקנים. אז אם כן, אין כאן בכלל שבועת מודה במקצת. לכן, המשנה אומרת כדי שמן, והיא לא אומרת כדים מלאים שמן. שאם היה כתוב כדים מלאים שמן, חכמים גם היו מסכימים שזה הכוונה שהוא תובע גם כדים וגם שמן, ולפי דעת רבי חייא בר אבא, שאומר שזה נקרא שתי תביעות שונות. אז אם כן, אני הייתי אומר, שמכיוון שהוא תבע גם את ה... אז קודם כל, לפי רבי חייא בר אבא, מכיוון שזה שתי תביעות שונות, אז אם אדם היה מודה רק בקנקנים וכופר בשמן, הוא פטור משבועה, כי הוא כי על הקנקנים הוא הודע לגמרי ועל השמן הוא לא הודע בכלל. אבל כשהוא מודה בחלק מהקנקנים, כולם יסכימו, לפי רבי חייא בר אבא, שהוא חייב שבועה, כי הוא מודה במקצת, הוא מודה בחלק מהקנקנים. כי אם היה כתוב קדים מלאים שמן, הוא בעצם תבעו ממנו גם את הקדים וגם את השמן, הוא מודה, אמרו לו 10 קדים, הוא מודה בחמישה, אז הוא חייב שבועה על הקדים. ואז מגלגלים עליו שבועה גם על השמן, שגם את זה תבעו ממנו, רק הוא כפר הכל, הוא כפר לגמרי שהוא לא חייב בכלל שמן, אבל מכיוון שהוא כבר נשבע שהוא לא חייב יותר מחמישה קדים, אז כבר משביעים אותו שהוא לא חייב שמן. עד כאן דף קוף חטא.